פרשת ויצא, התפקיד הרוחני של אנשי העסקים.
שני קבצנים יושבים ליד כנסייה, אחד יהודי ואחד נוצרי, ואוספים כסף, ככה עם היד, פושטים את היד. כמובן, הנוצרים שעוברים שם בדרך לתפילה, אז לנוצרים זורקים מטבע וליהודים מקללים, ואנשים יותר גסים גם יורקים הצידה. ככה במשך שעתיים. אחרי זמן עובר שם איזה נוצרי רחום ואומר ליהודי, למה אתה יושב פה? מה אתה תלך יושב ליד בית הכנסת? למה אתה יושב במקום הזה? פה הרי אתה רואה איך שמתייחסים אליך. אתה מרגיז את האנשים. אז אומר היהודי לקבצן שיושב לידו, אומר לו ביידיש, אתה שומע ינקל? הגוי הזה ילמד אותנו איך לעשות כסף. יהודים יודעים לעשות כסף. זה דבר שהיה מאז ומתמיד. יהודים הם סוחרים. יהודי יודע להתמקח. יהודי יודע לשכנע, למצוא חן. יהודי יודע לעשות חשבון, יהודי חושב קדימה. כך זה היה בכל הדורות. אפשר להסתכל בקריקטורות מלפני השואה ולראות מה הגויים, כמה הגויים האמינו בכוח המסחר של היהודים. בעצם זה נקרא זבולון, בזבולוניות שלנו, בכוח שלנו לעשות ביזנס. מאיפה הכל התחיל, מאיפה קיבלנו את הטבע הזה? שיהודי הוא ירא שמיים, אני מבין, שיהודי הוא למדן, אני מבין, שיהודי הוא עובד השם, זה מובן, אבל מאיפה יהודי הוא ביזנסמן? מאיפה יהודי יודע לעשות עסקים? אז זה מתחיל מפרשת השבוע שלנו. מפרשת ויצא. א', יעקב... כן, אבל את הפעם ראשונה שאנחנו רואים טריקים בלעשות כסף, זה אנחנו רואים מפרשת השבוע שלנו, פעם הראשונה. יעקב, ערב טוב, יעקב עוזב את בית אביו, את בית יצחק, מקום המקודש ביותר בעולם, הוא כבר עבר בבית שם ועבר, בישיבה של שם ועבר, בישיבה הנפלאה הזאת, ששם הוא למד תורה 14 שנה ביום ובלילה, והוא מגיע לבית לבן. וכשהוא מגיע לבית לבן הארמי, מתחילים חיים חדשים. לא כתוב בתורה שהוא למד, לא כתוב בתורה שהוא התפלל, רש"י אומר, תרי"ג מצוות שמרתי, אבל בפשטות הוא לא עסק בתורה ביום ובלילה. בפשטות, ולא בפשטות, ברור שזה מה שהיה, מבוקר עד ערב הוא עבד, הוא ראה את צאן לבן, הוא היה בשדות, עבד כחקלאי, מבוקר עד ערב הוא עבד. ואחרי 14 שנים הוא מתחיל לעשות לעצמו, ואז הוא זוכה להצלחה רבה בביזנס, בעסקים, והוא תוך תקופה קצרה הוא מרבה ומכפיל את צאן לבן בצורה אדירה, ערב טוב לכולם. תוך תקופה קצרה, יעקב מרבה את הצון שלו, והוא יוצא מבית לבן, איך שהתורה מסכמת, והיה לו צון רבות ועבדים, ושפחות ועבדים וגמלים, הוא יוצא משם עשיר מופלג. צריך להבין, יעקב הגיע לבית לבן עני, בחוסר כל, עד כדי כך שלא היה לו תכשיט לתת לרחל. לא היה לו טבעת קטנה, שכל בעל, ולו העני ביותר, עוד לא נשמע שבעל לא ייתן מתנה לאישה, הבעל העני ביותר מוצא את הטבעת ששווה פרוטה ונותן. וליעקב לא היה אפילו את התכשיט הזה. רש"י אומר שלבן חיבק אותו, חשב אולי יהיה עליו משהו, ולא היה לו כלום בכיס, כי הוא נתן הכל לאליפז, כידוע הסיפור, כדי להינצל ממנו, הוא בא בלי כלום, אני וחסר כל הוא בא. ממש הומלס הוא הגיע לשם. והוא יוצא משם עשיר מופלג, צון רבות ועבדים ושפחות וגמלים, הוא היהודי הראשון שפשוט עושה ביזנס. שפשוט מגיע אני וחסר כל ומפעיל טריקים ועושה כסף. זה הקשר הראשון, והקשר השני, שהוא כמובן הקשר המרכזי, זה זבולון. הבן העשירי של יעקב, הבן השישי של לאה, הבן האחרון של לאה, הופך להיות איל ספנות עולמי, בחור צעיר שמתחיל ממשפחה נודדת, שבורחת מהדוד שלה ומהסבא שלה, מקים צי של אוניות, ומעביר סחורות ממדינה למדינה, והופך תוך זמן קצר להיות איל ספנות עולמי, עד כדי כך, שהוא מצליח להחזיק את כל שבט יששכר. בשבט יששכר היו עשרות אלפי אנשים, מדרש רבה במין המעיין בצד ימין מספר על 200 ראשי סנהדראות שיצאו, 200 רבנים ראשיים שיצאו משבט יששכר, ורב ראשי לא מקבל משכורת של 5,000 שקל, וברוך השם זבולון, הבחורצ'י כזה מהמשפחה של יעקב, מהמשפחה של רועי הצון, מחזיק את כולם על חשבונו. אז הפרשה שלנו היא הפרשה הראשונה שנותנת את הפוקוס לעניין הזה של בעלי העסקים, לעניין הזה של הזבולון, לעניין הזה של ההצלחה הפיננסית היהודית. אז כמובן אנחנו רוצים לדבר היום על התפקיד של זבולון, שזה בעצם רובנו, 99% מעם ישראל הם זבולונים, אנשים שהם בעלי עסק, ולא יושבי אוהל, אנשים שעוסקים בעולם הזה לפרנסתם, בענייני חולין, ואנחנו רוצים להבין מה התפקיד הזה של זבולון, מה התפקיד הרוחני של אנשי העסקים. ותחילה נתחיל מפרשת השבוע, מהשם זבולון. המילה זבולון, מאיפה היא נוצרה? יש לה רקע מאוד מאוד מרגש, רקע ממש נוגע ללב, ששופך לנו הרבה אור על החשיבות שהתורה מייחסת לזבולון. ללאה נולדו שישה הבנים. ודבר מרגש, דבר נוגע ללב, כמעט את השמות של כולם היא מקדישה לנושא אחד, למרדף אחרי בעלה, למרדף אחרי הלב של יעקב אבינו. את כל השמות, ראובן, שמעון, לוי, זבולון, הכל התוכן של השמות אחד, הילד הזה יקרב אותי אל בעלי, הילד הזה יחזק את הקשר ביני לבין בעלי. לאה היא אישה סנועה, התורה עצמה מגדירה אותה כמה פעמים כך, כמה שהביטוי הזה צורם, התורה עצמה אומרת, לאה מידע על עצמה שהיא כך, כן, יעקב בא להתחתן עם רחל, וכולם ידעו שיעקב נועד לרחל, הרי עיני לאה רכות, העיניים של לאה היו בוכיות, כי היא ידעה שהיא נועדה לעשיו, ורחל נועדה ליעקב, זה היה ידוע מאז ומתמיד, כל השטחנים ידעו את זה. אף אחד לא הציע להם שידוכים אחרים. ויעקב מגיע לשם בשביל להתחתן עם רחל, ורחל מחכה לו והוא מחכה לה, ופתאום בליל החתונה, לבן הרי, במרמה מחליף את הנשים, מחליף את הבנות, והיה קם בבוקר והנה לאה, הוא מגלה שזו בכלל אישה אחרת, לא האישה שהוא תכנן אליה, זה אחותה, זה לאה. אז הוא עובד עוד 7 שנים בשביל רחל, אבל זה לא שינה את יחסי הכוחות. ומטבע הדברים, לאה לא הייתה המרכזית בבית. כן, כנראה שטבע זה טבע. ולאה נלחמת על הלב של יעקב, היא רוצה להפוך להיות מהאישה הסנועה לאישה האהובה, לאישה העיקרית. והקדוש ברוך הוא מתחשב בתפילות שלה, ונותן לה ילדים ראשונה, ולא סתם ראשונה. היא מסיימת ללדת את כל ילדיה לפני שרחל מתחילה ללדת. הקדוש ברוך הוא מתחשב בכאב שלה. אז נולד לילד הראשון, איך היא קוראת לו? ראובן. מה זה ראובן? אין לנו עוד שם כזה. מה זה ראובן? זה לא השם של הסבא ולא השם של האבא ולא השם של הסבתא. מה זה ראובן? ראובן, כי אתה יהבני אישי. עכשיו בעלי אוהב אותי. אחרי שהוא יראה את הבן הזה, שהבן הזה הוא בחור אמיתי, כמו שרשי אומר, הוא ישמור על הבחורה שלו, הוא לא יקפיד על יוסף שלקח לו את הבחורה, ראו בן, כי אתה יהבני אישי. השם הראשון היא מקדישה לזה, לתקווה שלה, שהנה היא קונה את ליבו של יעקב. הבן השני, לאה לא נחה. שמעון, כי שמע השם את עוני, חלשון, עוד פעם, השם שמע את הצער שלי. שמע השם את עוני, כי סנועה אנוכי. השם שמע את התפילה של האישה הסנועה. לוי, הילד השלישי, נו, את כבר בטח ילדת 2 ילדים, אנשים האחרות עוד לא ילדו, ערב טוב, את בטח כבר אישה אהובה? לא, היא אומרת, אתה ילווה אישי אליי. עכשיו בעלי לא רק יאהב אותי, אלא הוא יתחיל גם להתלוות אליי. הוא גם יתחיל להיות, ללוות אותי ביום ובלילה. כן, הרבה זוגות אוהבים אחד את השני, אבל הבעל לא נמצא מספיק עם האישה, הוא בעבודה עד הערב, הוא עסוק, הוא לא נמצא. אומרת לאה, עכשיו שנולד לי הילד השלישי, יעקב יהיה מוכרח להתלוות אליי. באופן פיזי, זה כבר לא יהיה רק אהבה בלב, הוא כבר יהיה מוכרח לעזור לי ביום ובלילה. מסבירים המפרשים למה? עד עכשיו היו לי 2 ילדים. טיפלתי בהם בשתי ידיים. עכשיו יש לי ילד שלישי. אני חייבת יד שלישית. אני כבר לא יכולה, עד עכשיו סחבתי עגלת תאומים. עכשיו צריך ילד שלישי, צריך עוד מישהו לסחוב עוד עגלה. בעלי יהיה מוכרח להתלוות אליי. הוא כבר לא יוכל לסמוך על אף אחת. לא היו אז פיליפיניות. הוא יהיה מוכרח להתלוות אליי. אז זה הבן השלישי, עוד פעם, על המרדף הזה אחרי ליבו של יעקב אבינו. יהודה ויששכר היא לא מזכירה, ומגיע הבן האחרון, הבן זבולון, והיא נותנת את השם המרגש ביותר. זבולון, מה זה זבולון? איזה מילה זאת? אין מילה בעברית כזאת, אין לזה תקדים? כי אתה יזבלני אישי. עוד פעם, כי עכשיו בעלי יגור איתי ביחד. יזבלני אומר רש"י מלשון בית מדור, בית המקדש הרי נקרא זבול בית מקדשנו, בית זבול בית מדור, עכשיו בעלי יעבור לגור איתי. יעביר את הבית אליי? נו, כל אחד מבין את המשמעות, שכשהבעל עובר לגור עם האישה, הפירוש הוא שהיא הפכה להיות האישה העיקרית. הוא יעביר את המיטה שלו מהבית של, מהאוהל של רחל לאוהל שלה. אז זבולון אם כן מסיים את המעגל, מסיים את המרדף, מסיים את המאבק שלה אחרי ליבו של יעקב, עכשיו עם הבן הזה עם זבולון, אני מובטחת שיעקב יעביר את עצמו, את הלב שלו, אליי הביתה. יעביר בעצם, יהפוך את לאה לאישה העיקרית. למה זבולון הוא הילד שיגרום כזה קשר? הוא יגרום שיעקב יעבור אליה הביתה. זה דבר לא מובן. ראובן לא גרם את זה, שמעון לא גרם את זה, לוי לא גרם את זה, יהודה הבן החשוב מכולם לכאורה, מלכי בית דוד באו ממנו, משיח בן דוד יבוא ממנו. היהודה, הילד הנפלא הזה, לא יגרום שיעקב יעבור אליה. רק זבולון יגרום את זה. מנהל, הרי יש לפעמים גם באירועים בין בני זוג, שלפעמים ילד מקרב בין בני זוג. ילד מיוחד, ילד כישרוני, ילד שמצליח מאוד, הוא מקרב בין בני הזוג. אז כל החמישה ילדים האלה שנולדו, לא גרמו לזה, שאתה יזבלני אישי, שיעקב יעבור לגור עם לאה. רק זבולון יגרום את זה. מה פתאום? מה הסוד? מה פתאום הילד הזה יעשה מה שלא יעשו הילדים הקודמים? זו שאלה קשה, שאלה בפשט. אז רשי, נתחיל מרשי, רשי פותר את הבעיה בצורה מתמטית. פשוט מאוד, כשנולד הילד השישי, בעצם ילדה הפכה להיות, הפכה להיות בעלת המניות העיקרית במשפחה. יש לה 50%. הם הרי אנשים היו נביאות, הם ידעו שיהיו 12 ילדים, אם ברגע שנולד לילד השישי, הפירוש הוא שיש לה 50%. היא הופכת להיות בעלת המניות העיקרית, 50%, כמעט 51%, כמעט בעלת המניות המוחלטת, בעלת עניין לכל דבר ועניין. ובמילא אומרת, עכשיו הוא יעבור אליי הביתה. אני האישה העיקרית מבחינה מתמטית, מבחינה חוקית, אני האישה העיקרית שלו. אז רשי כדרכו לחפש בכל דבר את הפשט, לא נכנס לפלפולים. זה פשוט עניין מתמטי, זה לא זבולון, באותה מידה זה היה יכול להיות יוסף ובנימין. הילד השישי הוא הילד שמביא אותה הביתה. ה-50%, כשאתה משתלט על 50% מהחברה, אתה הופך להיות, אמן דאמר, אתה הופך להיות בעל הבית. אז זה מה שלאה עשתה. ככה רשי אומר בפשטות. אז זה לא זבולון, זה ה-50%, זה הקניין. האלשיך, מרבני צפת, בזמן הבית יוסף, מגדולי ישראל, האלשיך הקדוש, כמו שקוראים לו בעם ישראל, האלשיך אומר לו, לפתור את העניין בצורה מתמטית, לא נראה. זה הילד הזה. זה הזכות של זבולון. הזכות של זבולון היא גורמת ליעקב לרצות להיות לידו. לרצות להיות ליד האמא שלו. הילד הזה ששוכב בהריסה, הוא יביא איתה בהביתה. כי יעקב ירצה לישון איתו באותו חדר. מה יש לזבולון? מה הזכות של הילד הזה יותר מיהודה, יותר מראובן הבכור? אז כולם יודעים. זבולון החזיק את יששכר. זבולון נתן צדקה. וכל תורת יששכר רשומה על שמו. לזבולון יש זכויות גדולות בטאבו. נכון, זה עוד לא קרה, אבל זה ברוח הקודש, הרי יעקב אבינו יודע מה יקרה עוד שנה ועוד שנתיים ועוד 50 שנה. והזכות הזאת של זבולון, שהוא מחזיק את יששכר, היא תגרום ליעקב לרצות להיות לידו. לרצות להיות ליד אמא שלו. ולכן הוא יעביר את מיטתו אליה הביתה. כך אומר האלשיך, זה לא ה-50%, זה הזבולון. זה הזכות הזאת של להחזיק לומדי תורה. מי שמחפש מקור לזה בתורה שבכתב, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, בסוף התורה, נדפדף לסוף חומש דברים. כשמשה רבינו מברך את השבטים, את מי הוא מקדים? את זבולון או את יששכר? הוא מקדים את זבולון לפני יששכר. שואלים כל המפרשים, מה זה? יש סדר? היום הפסיכולוגים מאוד מדברים נגד להעדיף ילד אחד על משנהו. מה זה להקדים את זבולון ליששכר? הוא יותר קטן. יששכר נולד קודם, יששכר החמישי, זבולון, יששכר התשיעי, זבולון העשירי מכל הילדים. אז למה הוא מקדים? ישמח זבולון בצאתך, בדיוק, אומר המדרש. כי לזבולון יש זכות כפולה, א', יש את הצדקה שהוא נתן, וב', גם כל תורת יששכר רשומה על שמו. בגן עדן רשום על שמו כל התורה של יששכר, כי כל מה שיששכר למד תורה זה בזכות שזבולון נתן לו. אז יששכר קודם לזבולון, כי בכלל מתי ימנה? כל מה שיש ליששכר יש לזבולון, פלוס מצוות הצדקה, פלוס רחבות הלב, פלוס אהבת התורה. אז במילא משה מקדים את זבולון ליששכר, ויעקב אבינו אומר, אני רוצה להיות עם הזבולון הזה בבית. זה אומר האלשיך, זה הזכות של זבולון. נתחיל, נקרא את זה בפנים במובא 1 ו-2. ותומר לאה, נתן אלוקים שכרי, כן, זה יששכר, הילד החמישי. אנחנו מדברים על עמוד 17, פרשת ויצא. ותומר לאה, נתן אלוקים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. ותער עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב, יותר מדויק בן שישי ללאה, כי ליעקב כבר היו את השניים, כבר היו מהארבעה של בנות השפחות. ותומר לאה, זוודני אלוקים אותי זבד טוב, הפעם יזבלני אישי, כי אתה ילדתי לו שישה בנים, ותקרא את שמו זבולון. מה קרה? הבן הזה יזבלני אישי, הבן הזה יביא את אבא הביתה, זה דבר נפלא. מה שלא קרה אצל חמישה ילדים, אז רשי מסביר. יזבלני מובאה 2, לשון בית זבול בית מדור. מעתה לא תהיה עיקר דירתו, אלא אמי, שיש לי בנים כנגד כל נשיו. זה עניין של שליטה בחברה. יש לי 50%, הוא צריך לעבור לגור אצלי, המשרד הופך להיות אצלי בבניין. האלשיך אומר לו, זה זבולון, זה לא ה-50%, זה לא המתמטיקה. יזבלני זבולון הוא אכסניה לתורה, שנקרא טוב, שאוזן את יששכר יושב אוהלים. ולכן כשם שבבין זה יש אכסניה לתורה, אשר באכסניה שלו יש שכינה, אם השכינה שוכנת אצלו כי הוא נותן כסף לתורה, כן יזבלני אישי, כי כאשר הוא עשה אכסניה לשכינה. אם התורה שוכנת אצל זבולון, אז גם יעקב ירצי לשכון אצל זבולון. זה החשבון שעושה לאה. זה הזכות של זבולון, הזכות שלו. אתה התעקשת להישאר בהיבט החומרי, אבל אנחנו דווקא נעזוב את הפשט, ונלך לכיוון החסידי, לכיוון הקבלי, והרבי נותן פה מבט חדש, וזה בעצם הרעיון העיקרי של השיעור, על המעלה של זבולון. כן, אמרנו, זבולון נותן לי שכר, זבולון מחזק את התורה שלי שכר. הרבי אומר לא ככה, הרבי אומר רעיון הרבה יותר עמוק, שהוא הרבה יותר מעשי לכל אחד מאיתנו. הרבי אומר, זה הזכות של זבולון הוא בזכות עצמו, לא בזכות מה שהוא נותן ליששכר. לזבולון יש עבודה מיוחדת בעולם, שרק הוא עושה אותה, וזו הזכות הנפלאה שלו. ואותה אפילו אין ליששכר. הזכות הנפלאה של זבולון, בה התקנאה לאה, בה התקנה יעקב, ולכן הוא רצה לגור עם זבולון. יש לזבולון זכות מיוחדת שאין אותה לאף אחד, אפילו לא ליששכר. זה רעיון חסידי בתארתו, אם נרצה באמת לתמצת את אחד החידושים של החסידות, עוז באת בדיוק בזמן. אם נרצה להכניס למשפט אחד את אחד הרעיונות הכי מרכזיים בתורה של הבעל שם טוב, אם נרצה את הבעל שם טוב על רגל אחת, אז זה ממש הרעיון הזה. המעלה של זבולון, התפקיד הרוחני של, של אנשי העסקים בעולם, שבעצם כל אנשים שהם עוסקים בענייני חולין, שהם לא יושבי אוהל. ניכנס לעניין הזה דרך שאלה, שאלה פשוטה שהיא אולי משעשעת, אבל היא מאוד מאוד פשוטה. למה השם ברא את העולם ככה? שאנחנו צריכים ללכת לעבודה. בתורה כתוב, והגית בם יומם ולילה, זה לא בתורה, בנביא. והגית בם יומם ולילה. יהודי צריך ללמוד תורה ביום ובלילה, ככה הנביא אומר. יש מספיק פסוקים גם בתורה על זה, וכן, שוכבך ובקומך וכו', ולכתך בדרך ושוכבך ובקומך. צריך ללמוד תורה בפשטות. אנחנו מאמינים שהעולם הזה נברא בהשגחה פרטית, העולם הזה הוא לא ג'ונגל. אז למה נוצר מצב כזה שאנחנו צריכים ללכת לעבודה, ולא יכולים ללמוד תורה ביום ובלילה? בטוח שכל יהודי בסתר ליבו רוצה ללמוד תורה ביום ובלילה. לכל יהודי בדרך הטבע, בעל שם טוב אומר שאחרי התפילה, כשיהודי חי אחרי התפילה זה נס. בדרך הטבע, יהודי אחרי התפילה צריך לרצות לעלות למעלה. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך, ואהבת את השם, לא לרצות את ענייני העולם הזה. יתרה מכך, אם נשים לב, וזה רעיון שהרבי מביא אותו בשיחה, זה לא רעיון שלי, אם נבדוק סטטיסטיקה, הרוב המוחלט של עם ישראל הוא בעל עסק, הוא לא יושב אוהל. איזה אחוז, עכשיו קל לעקוב אחרי זה, כי זה כל הזמן בעיתונים, איזה אחוז הם מבריחי כוללים? איזה אחוז מעם ישראל לומד תורה כפשוטו ממש ביום ובלילה? אני חושב שזה אפילו לא אחוז. אפילו לא אחוז מסתם. 99% מעם ישראל, כל הציבור החרדי זה 10%. כמה מתוכם זה ממש יושבי יואל ביום ובלילה, כפשוטו ממש, מועטים. אז 99% מעם ישראל, הוא צריך ללכת לביזנס, צריך ללכת לעסק. אז למה עשה השם ככה? למה השם ברא את העולם בצורה כזו שרוב עם ישראל הולכים לעבודה? רוב עם ישראל הם טיפוסים של בעלי עסק, לא היה עדיף שלפחות חצי חצי, שנתחלק בצורה שווה. אז יבוא אדם ויפתור את הבעיה בפשטות, בשטחיות, תשמע, פרנסה, אנשים לא רוצים לחיות בעוני, אנשים לא רוצים לחיות בדחקות. כן, הגמרא מספרת על הלל הזקן, סיפור כל כך יפה, שזה הפך למיתוס בשולחן ערוך אפילו, ובמשנה במסכת אבות, שהלל הזקן היה הולך לעבוד, הוא לא היה יושב אוהל, הוא היה הולך לעבוד. אבל הוא היה מרוויח מעט, הוא לא היה פועל, הוא לא היה פרופסור, הוא היה עובד במלאכת כפיים, סוחב עצים על הכתף, והוא היה מרוויח חצי סלע, כל יום, מטבע קטן. אז את החצי סלע הזה הוא היה מחלק לשניים, חצי הוא היה נותן לאישה שתקנה מצרכים לחמשת ימי השבוע ולשישי שבת, וחצי הוא היה נותן לשומר בית המדרש של שמעיה ואבטליון, כדי שיכניס אותו לבית המדרש, שיכניס אותו ללמוד. וכך היה הסדר בכל יום. יום אחד היה יום גשום ולא הייתה פרנסה, ואנשים כנראה לא יצאו החוצה לחפש, נערכו לחורף מבעוד מועד, וכבר לא היו צריכים לחפש סוחבי עצים. ולא הייתה לו פרנסה, הוא לא הרוויח שום דבר. נו, אז מילא לחזור הביתה בלי כלום, אין לו בשביל מה לחזור. אז הוא הולך לישיבה, והוא מבקש מהשומר של שמעיה ואבטליון, אני קבוע, יש לי חופשי חודשי, תן לי להיכנס, אין לי היום כסף, תן לי להיכנס. אבל השומר הוא עושה את מלאכתו באמונה, והיו צריכים כנראה את הכסף לחמם את בית המדרש, או לקנות קפה לחבר'ה, לאברכים, והוא לא מכניס אותו בלי כסף. הלל מתחנן והוא לא מכניס אותו. הלל אומר, תאמין לי, זה בנפשי, אני לא יכול, אם אני אעבור את הערב בלי לשמוע את השיעור בדף היומי בשמעיה ואבטליון, אני לא יכול. הם היו גדולי ישראל, שמעיה ואבטליון. לא, הוא לא מוכן להכניס אותו. אז הלל עלה למעלה, לעזרת הנשים, ומעזרת הנשים הוא עלה לעליית הגג, ושכב למעלה על הגג, ומצא שם איזה נקב, איזה חור בגג, ומשם הוא הקשיב לדרשה של שמעיה ואבטליון. אבל היה יום חורפי, וקר וגשום, אז ירד שלג חזק מלמעלה, והלל רצה לשמוע את הדרשה של שמעיה ואבטליון, ויכול להיות שהוא בכלל לא היה בעולם הזה, שהוא שמע את דברי התורה, סליחה, את דברי התורה האלו, והשלג כיסה אותו וכיסה אותו וכיסה אותו, 3 אמות שלג, 1.5 מטר שלג, והוא קפה. והוא שכב שם כל הלילה. פשוט קפה תחת הר השלג הזה. למחרת בבוקר שמעיה ואבטליון מגיעים ללמוד, להתחיל את השיעור, זה היה שבת. היום הקודם היה ערב שבת, וזה היה שבת ביום. הם מגיעים ללמוד את השיעור כרגיל לפני התפילה, ושמעיה אומר לאבטליון, חושך היום, מה קרה? שמע שכח לפתוח את החלונות בעליית הגג. למה כל כך חשוך פה? אז הם עולים למעלה, והם רואים הר של שלג, הר בגובה 3 אמות, חפרו את ההר, מתחת ההר שכב אדם כפור, והם צועקים ביחד, זה הלל. הלל שכב פה כפור, אז מאותו יום הורידו את המחסום הזה שצריך לשלם בכניסה לבית המדרש, שכולם יוכלו להיכנס ולא יסתכנו בסכנת חיים. אגב, הגמרא אומרת שמה שאם יבוא אדם לבית דין של מעלה וישאלו אותו למה לא למד את התורה, והוא יגיד, הייתי עני ולא יכולתי ללמוד, יגידו לו, יכולת ללמוד מהלל. גם הלל היה עני ובכל זאת מצא זמן ללמוד תורה. כן? זה מה? לא, הצילו אותו, החיו אותו, אני רק, טוב שהזכרת לי שם כמה מילים יפות בגמרא, שחיללו עליו את השבת. שמעיה אמר, מותר לחלל עליו את השבת, צחו ורחצו אותו בשבת. אז כן, אז זה יהודי באמת נפלא, הלל הזקן, כמה יהודים כמו הלל הזקן היו בכל הדורות, ב-3,000 שנה של עם ישראל. אז יבוא אדם ויאמר, אני לא הלל הזקן, אני לא יכול לחיות חיי צער, ולכן אני הולך לעבודה. אבל זה לא נכון. זה לא נכון הדבר הזה. על פי הסדר שהתורה קבעה, יהודי צריך ללכת לעבוד. בסוגריים, יהודי שהוא לא רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לא הלל הזקן, צריך ללכת לעבוד. מאיפה אנחנו יודעים את זה? זה מפורש בגמרא במסכת ברכות דף למדי. הגמרא מספרת שהייתה מחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי שמעון בר יוחאי. רבי ישמעאל אמר, כתוב ואספת דגניך. בפרשת והיה עם שמוע כתוב שיהודי צריך לאסוף את גנב. בקיצור, צריך ללכת לשדה ולהביא פרנסה הביתה, לקצור ולזרוע ולהביא פרנסה. ציווי בתורה בפרשת והיה עם שמוע, פרשת קריאת שמע. ורבי שמעון בר יוחאי אמר, לא, ואספת דגניך, כשאין ישראל עושים רצונו של מקום, אבל כשישראל עושים את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, לא ואספת דגניך, אז והגית בא ממם ולילה, אז צריך ללמוד תורה. הוא מסיים את הגמרא, משפט מדהים, שאדמור הזה כן, בהלכות תלמוד תורה, בבעל התנא הלכות תלמוד תורה, שזו ההלכה, לא מידת חסידות, אבל זו ההלכה הפשוטה. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. מי שעשה כמו רבי ישמעאל, שהלך ואספת דגניך, הלך לעבוד פרנסה וקיים פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, זה הצליח לו. ויהודים שהלכו בקיצוניות ואמרו, למרות שאנחנו טיפוסים של בעלי עסק, בכל זאת אנחנו נהפוך להיות אברכי כולל, לא עלתה בידם. זה לא עבד. אז הגמרא בעצמה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו, שמי שהוא לא טיפוס של רבי שמעון בר יוחאי, מי שהוא לא טיפוס של תורתו אומנותו, שיכול לשבת 13 שנים במערה בלי קשר לעולם וללמוד תורה, מי שהוא לא טיפוס כזה צריך ללמוד תורה. אין עניין ללכת להרוג את עצמך, סליחה, צריך ללכת לעבוד, אין עניין להרוג את עצמך. זה לא יעבוד, אומרת התורה, לא, אומרת הגמרא, לא נברנו בצורה כזאת. אלוקים ברא אותנו בצורה כזאת, שרובנו המוחלט צריכים להיות בעלי עסק. אז למה זה ככה? אם והגית בא מיומם ולילה, ואם התורה, העולם נברא בהשגחה פרטית, אז למה הרוב המוחלט של עם ישראל הוא טיפוס של בעלי עסק? הוא לא טיפוס של יושבי עוד. למה זה כך? אגב, גם רבי שמעון בר יוחאי בעצמו הודע בסוף לרבי ישמעאל. כן, כולם מכירים את הסיפור שכשהוא יצא מהמערה אחרי 12 שנים, הוא יצא עם רבי אליעזר וראו אנשים חורשים את השדה, אז רבי שמעון הסתכל על אותו אדם שחורש את השדה ושרף אותו. כן, הוא יוצא עכשיו מ-12 שנים של כזאת פרישות בעולה בזה, יושב באיזה מערה בפקין, לא אוכל ולא שותה, אליהו הנביא מגדל לו שם מעמה של מים, והוא יוצא החוצה מתוך הגן עדן הזה, והוא רואה אנשים חורשים את השדה. איך הוא הסתכל עליהם? הוא אמר, הוא ממש אמר את זה. מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. אתם מניחים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא ועוסקים במחרשה ועץ ובעץ ואבן. אז הוא שרף את הבן אדם. יצא אליהו הנביא ואמר לו, לשרוף את עולמי יצאתם? להחריב את עולמי יצאתם? תחזרו חזרה למערה. אתם צריכים קצת כנראה לרדת לעולם הזה. אז הם חזרו למערה אחרי שנה, לעוד שנה. ואחרי שנה הודיעו להם שהקיסר מת והם יצאו. הם יוצאים מהמערה ואז כבר קרה דבר יפה. רבי שמעון בר יוחאי חזר בתשובה במרכאות כפולות. הוא פתאום הבין את התפקיד של העולם, של האדם בעולם הזה. הם שוב ראו אדם חורש את השדה, ורבי אליעזר, עדיין בחור צעיר, עם אידיאלים, שורף אותו. ורבי ישמעאל מרפא אותו. לא רק שהוא לא ראה את זה, רבי שמעון מרפא אותו, לא שהוא לא ראה את זה. הוא ראה את זה, ואמר לרבי אליעזר, אתה טועה. ואספת דגניך, יהודי שהוא טיפוס של בעל עסק, שאלוקים נתן לו כישרונות של בעל עסק, הוא חייב ללכת לעבוד, ואספת דגניך, זה התיקון של העולם. אז למה זה? מה עומד מאחורי כל הרעיון הזה? שזה כל חיינו, העבודה בעולם הזה, העסק בנייני החולין. בבית הכנסת אנחנו נמצאים 3-4 שעות ביום, ובעולם הזה אנחנו נמצאים 20 שעות ביום. מה עומד? מה זה בא לבטא? מה התפקיד הרוחני שעומד מאחורי כל זה? הרי הכל בהשגחה פרטית. אז הרבי אומר כך. הרבי אומר, כתוב במדרש מכילתא הדבר, לא יודע אם זה דבר ידוע. בתורה כתוב אולי 10 פעמים, לא ספרתי, אבל פחות או יותר, אל תתפסו אותי על המילה, ששת ימים תעבוד. בכל פעם שהתורה מצווה על יום השבת, היא מקדימה לומר ששת ימים תעבוד. ששת ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות, כן? ששת ימים תעשה מלאכה, תעשה מלאכה, ביום השביעי תשבות. שש שנים תזרע שדך, ובשנה השביעית תשבות. כל פעם שהיא מצווה על שביתה, היא מקדימה לצוות על עבודה. כאילו, כמו שצריך לשבות בשבת, כך צריך לעבוד בששת ימי השבוע. שואל המדרש מכילתא, למה? למה צריך לצוות על עבודה? מה אכפת לתורה אם אני עובד או קורא עיתונים עד 2 בצהריים? העיקר זה שבשבת אני לא אעבוד. מה משנה מה אני עושה בשבת ימי השבוע? ואם קיבלתי ירושה מסבא שלי ואני לא צריך לעבוד? יש לי פרנסה ולילדים יש אוכל. למה התורה מצווה לעבוד? אומר המדרש מכילתא, מכילתא דרשב"י, זה כתוב בתנחומא, זה כתוב בכמה מדרשים. כי ששת ימים תעבוד זו מצוות עשה. היא לא מנויה בתרי"ג אני חושב, אבל כך אומר המדרש. כמו שיש מצווה לשבות בשבת, ככה יש מצווה לעבוד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו שאנחנו חייבים לצאת אל העולם הזה. אומר הרבי, זה בעצם הרעיון של החסידות שלפי הבעל שם טוב. כי כשיהודי יוצא לעולם הזה, הוא מתקן את העולם הזה. בעלי העסק, האנשים שמסתובבים בעולם החולין, הם השגרירים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הם האנשים שמרחיבים את תחום הקדושה, מבית הכנסת, מהישיבה, ממאה שערים, לכל הארץ, לכל העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את העולם הזה, בשביל זה הוריד אותנו לכאן. אז הוא יצר אותנו כבעלי עסק, ככאנשים ששואפים להתחבר. איך הרמב"ם אומר, האדם הוא מדיני, האדם הוא לא אקדמי, האדם הוא לא טיפוס שיכול לשבת במגדל השן ולחשוב מחשבות. אנחנו לא איינשטיין. האדם הוא חברתי, האדם צריך קשר עם סביבה, ואדם חייב לצאת, ואז הוא מתקן את הסביבה שלו. וזה מאוד מאוד פשוט. כשיהודי יוצא לעסק, הוא מברך שם ברכה, הוא אוכל שם ארוחת בוקר, הוא מביא סנדוויץ' מהבית, אוכל ארוחת בוקר, הוא מברך ברכה, הוא מקדש את המקום הזה, הוא מביא אנרגיות קדושות למקום הזה. אחר כך הוא יוצא החוצה, הוא צריך לשמור על העיניים, הוא שומר על העיניים, אז הוא בסור מרע מקדש את המקום הזה. הוא צריך לשמור את האוזניים, הוא שומר את האוזניים. אחר כך הוא הופך כבר להיות שליח. הוא כבר מתחיל להפיץ את זה בסביבה, אתה נכנס ליהודים לחנות, יש תמונה של צדיק על הקיר, יש קופת צדקה על הזה, יש זוג תפילין בארון, ובא אדם ונכנס וקצת התיידדת איתו, ויש לך כמה דקות פנויות ויש לו כמה דקות פנויות. אז אתה מציע לו להניח תפילין, אתה אומר לו מילה של קדושה. זה ככה מקדשים את העולם, ככה משנים את העולם. אז הבעלי עסק זה לא פשלה, זה לא דיאבד, זה מצוות עשה. כי ככה אנחנו מקדשים את העולם הזה. ומה אתה יודע מה יותר חשוב, ללמוד תורה או לקדש את העולם? עיקר התפקיד שבאנו לעולם הזה הוא לשנות את העולם, הוא לקדש אותו. כמובן, אם אתה עושה עסקים סתם בשביל לעשות כסף, זה משהו אחר. אבל אם מדברים מבחינת האידיאל, מבחינת התכנון האלוקי, זה התכנון האלוקי. שיהודים יצאו לעולם הזה וישנו אותו ויקדשו אותו ויהפכו אותו למקום טוב וראוי. יש כל כך הרבה סיפורים על העניין הזה. אבל נתחיל עם המדרש הזה המפורסם שכולנו למדנו בגן. כי זה נשמע דבר חידוש כאילו, שזה דבר כל כך חשוב לצאת לעולם הזה. אבל זה ויכוח שלא התחיל עכשיו. הוויכוח הזה קיים 3,300 שנה, 3,320 שנה, שבא משה רבינו לקבל את התורה. באו השכנים, השכנים של הקדוש ברוך הוא במרכאות, המלאכים, ועצרו אותו. מה לילוד אישה בינינו? התורה היא תורת השם, היא לא שייכת לך, היא שייכת לנו. ומסבירים המפרשים שהייתה להם טענה חוקית, טענה משפטית, שכשאדם מוכר נכס, מוכר בית, מוכר קרקע, אז השכנים קודמים. אם אתה תולה שלט למטה בבניין, אני רוצה למכור את הדירה, ובאים אנשים עם הצעות, אבל גם השכן מבקש, הוא קודם. הוא רוצה להרחיב את הבית שלו על חשבונך, תהיה אנושי, תן לו. אז המלאכים באים ואומרים, אנחנו שכנים של הקדוש ברוך הוא, במרכאות, זה מגיע לנו, אנחנו דרי מעלה. וזו טענה חוקית, טענה קשה מאוד. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אומר למשה רבינו, בן אמרם, ענה להם תשובה. טענה חזקה. הקדוש ברוך הוא לא פוסל את הטענה, אומר, אין פה כלום, אין קייס. אומר, תענה להם. אז משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, מה כתוב בתורה? בתורה כתוב, לא תגנוב, לא תרצח, לא תינף. יש לכם יצר הרע? התורה זה לא מה שאתם חושבים. התורה זה לא ספר לימוד, זה לא ספר אקדמיה. התורה היא בראש ובראשונה ספר של מלחמה עם היצר הרע. ספר של קידוש העולם הזה. ספר של תקנת העולם הזה. מה כל זה שייך אליכם? והמלאכים אמרו, אתה צודק. ללמוד אנחנו יכולים יותר ממך, אבל לקדש את העולם אנחנו לא יכולים כמוך. וזה העניינה של התורה, זה הסיבה שאלוקים נתן את התורה בעולם הזה, כמו שדיברנו בפרשת בראשית, באריכות, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, לקדש את העולם הזה. ולכן אומר הרבי, בעלי עסק הם המרובים, כי הם עושים את עיקר התפקיד בעולם הזה, לשנות את העולם ולהפוך אותו למקום קדוש. אני רק אספר שני סיפורים קצרים על היכולת של בעל עסק לשנות את הסביבה. כי באמת צריך קצת לשנות את התפיסה. אנחנו הולכים לעשות כסף בשביל לעשות כסף, מקסימום בשביל להביא פרנסה, וקצת שוכחים שזה רק כלי, זה רק טריגר בשביל לשנות את הסביבה, בשביל לחנך את האנשים, בשביל להראות דוגמה, בשביל להראות לאנשים איך להיות יותר טובים. אז יש סיפור אחד שהרבי מאוד מאוד אהב, סיפור קצר, הוא ממש אנקדוטה. אבל יש וידאו אפילו שהרבי מספר את זה, והרבי מספר את זה בכזה התלהבות, אם אפשר לומר, בכזה הנאה. יש יהודי באמריקה, בניו ג'רזי, בשם דוד צ'ייס. עשיר גדול, כולם מכירים צ'ייס בנק, שהסתובב בארצות הברית, ואיש עשיר גדול מאוד מהפדרציה היהודית, והוא, יש לו יאכטה, הייתה לו יאכטה, אני חושב שהוא כבר נפטר, אני לא יודע, אם הוא חי אז שיהיה בריא לאורך ימים, ויש לו יאכטה גדולה שהוא מפליג איתה ברחבי תבל, ויש לו רב חובל גוי שמזיז את היאכטה. דוד צ'ייס ניגש אליו באחר צהריים אחד ואומר לו, איפה זה צד מזרח? רב החובל חשב שהבוס שלו מתעניין בגיאוגרפיה, אז אמר לו, מזרח זה שם. עוברים 5 שעות, מגיע מערי, מגיע לילה עוד פעם, איפה זה צד מזרח? ובבוקר עוד פעם. סיפור שהרבי סיפר אותו. ובשלב מסוים רב החובל אמר לו, תגיד לי, מה, אתה לא סומך עליי שאני מנהיג את האונייה נכון? מה אכפת לך איפה זה צד מזרח? אתה מינית אותי, משלם לי כסף, תן לי לעבוד. אז אמר לו, אני לא עוקב אחריך, אני צריך להתפלל 3 פעמים ביום. ואני צריך לדעת איפה זה ירושלים, להתפלל לשם. אומר לעצמו רב החובל הגוי, אם הבוס שלי, בעל היאכטה, מוצא זמן להתפלל לאלוקים בשמיים 3 פעמים ביום, אז גם אני צריך לפנות זמן לעניין הזה. זה כוח של בעל עסק, כולם יודעים את זה. הגמרא מספרת על רבי, רבי יהודה הנשיא, שהיה מכבד עשירים. מאמר של הגמרא מאוד מעניין. שכשהיה בא אליו עשיר, הוא היה באמצע שיעור, מוסר שיעור ל-200 תלמידים, הם פתאום היו מודיעים לו שהגיע לפה איזה בן גביר אחד, איזה בחור במשפחה טובה. אז הוא היה אומר, פנו מקום לבן 100. אם לאבא שלו היה, לא יודע, 100,000 או 100 מיליון או 100 מיליארד, הוא היה אומר, פנו מקום לבן 100. ואז השמש מודיע לו שהגיע בן של עשיר יותר גדול, של אבא שלו יש 200. אז ככה הגמרא מספרת, אז רבי יהודה הנשיא היה אומר, פנו מקום לבן 200. היה מכבד עשירים. וזה מאוד תמוע. רבי יהודה הנשיא צריך עשירים. הוא היה יותר עשיר מכל העשירים בעולם. זה לא שהוא היה איזה שנורר, שהייתה לו איזה ישיבה, שהוא היה צריך בשביל הכסף. הגמרא אומרת ששומר האורוות של רבי יהודה הנשיא, יותר עשיר משבור מלכה, ממלך פרס. אז רבי יהודה הנשיא צריך גבירים, צריך כסף. מה זה משחק אצלו? מסביר הרבי, רבי מכבד עשירים, כי לעשירים יש כוח. עשירים יכולים לשנות את העולם. נתאר לעצמנו שאנחנו פותחים את העיתון, וקוראים שמה שלא יודע, ביל גייטס וורן בופט הקימו קרן צדקה של 50 מיליארד דולר. זה דבר שמשנה את העולם, שמשפיע על העולם, שגורם למאות מיליונים בכל העולם לתת עוד דולר לצדקה. כי לעשירים יש כוח. מה זאת אומרת עשירים? לאדם שיש לו כסף יש לו כוח. וזה, מה הכוח? הכוח לא להתייער ולהתרברב חלילה. הכוח הוא לשנות את העולם, להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר. וזה התפקיד של בעל עסק ולכן הם הרוב. כי הם עושים את העבודה העיקרית בעולם הזה, להיות לא יתברך דירה בתחתונים, לשנות את העולם, להפוך את העולם למקום ראוי לקדוש ברוך הוא. ועוד סיפור אחד, סיפור יפה מאוד, מיוחד, בין המופתים של החסידים, זה אחד מהסיפורים הגדולים. תספר אותו בקצרה, כי הוא סיפור ארוך, אבל היה לרבי המהר"ש, אדמו"ר הרביעי לבית חב"ד, היה חסיד שהיה לו מפעל של יש, של שחר, זה היה ביזנס מפותח מאוד ברוסיה, מבשלות של שחר. ומפעל גדול, מפוקח, מטעם ממס, רשמי, והוא היה עשיר גדול, הוא הצליח מאוד בעסקים. יום אחד מתברר לו ששני חבר'ה גויים, פועלים, עד יותה התחתונה ממש, הצליחו לנקוב חור באחת החביות, וכל לילה הם נכנסים ומוציאים, גונבים יש, יש היה יקר, אולי זה הקבס, אני יודע איזה שתייה יקרה ברוסיה, וגונבים בלילות. למה הם עושים חור? למה לא יכולים להוציא מהברז? כי הברז הוא מפוקח עם שעון כדי לדעת כמה לשלם לשלטונות, למס. אז הם עשו חור קטן, סתמו אותו עם שם, עם פשטן, לא יודע מה, וזה נודע לשומר בלילה, הוא תפס אותם. הוא הולך, מגיש תלונה במשטרה, מה נודע לו? שהם יותר חכמים ממנו. הם הלכו והגישו נגדו תלונה שהוא ביקש מהם להוציא יש מהחבית כדי לרמות את שלטונות המס, כדי למכור בשחור. הוא אומר, הם אומרים, הלכו למשטרה, אמרו להם, במרטף שלנו יש חביות של יין שמילנו, זה שמואל, בעל המפעל, ביקש אותנו שנמכור בשחור. הנה, בואו תראו, עשינו חור, שזה לא יהיה תחת מעקב השעונים, וככה נמכור את זה. נו, המשטרה לא יודעת מה לעשות, זה גרסה מול גרסה, מצד אחד שני פועלים שנשבעים בכל הקדוש והיקר להם, שהוא ביקש מהם לגנוב, והוא נשבע בכל הקדוש, שאין לו מושג על מה הם מדברים, הם גנבים שפלים. בית משפט, גרסה מול גרסה, השופט צריך להכריע. שופט גוי, הוא עשיר גדול, הוא לא חשב שיש לו שם סיכוי, אז הוא נסע לרבי, לאדמו"ר המהר"ש. אדמו"ר המהר"ש שומע אותו, והוא אומר לו, כתוב בתהילים, מאין יבוא עזרי. בדרך כלל זו שאלה, מאין יבוא עזרי. אומר הרבי, זו תשובה. מאין יבוא עזרי? מהעין, ממנו יבוא העזר שלך. כשאתה תמלא את העין של יהודי אחר, את החסר של יהודי אחר, משם יבוא העזר שלך. הוא היה סוחר גדול, אולי צריך הסברים, שאל שם בעיירה מי זקוק לעזרה, ואמרו לו שיש פה איזה חסיד שנשרף לו הבית, והוא במצוקה גדולה, ניגש אליו הביתה, הוציא את הפנקס צ'קים, נתן לו את כל מה שהוא צריך כדי לקנות בית חדש, ונסע הביתה רגוע, הוא ידע שהוא מאין יבוא עזרי, הוא כבר פתר את הבעיה שלו. מגיע יום המשפט, הוא אומר את הטענות שלו, הגויים אומרים את הטענות שלהם, עורכי דין עובדים, זה נראה מתוח, זה נראה לחוץ, ואז השופט אומר, אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני שנים רבות, הוא אומר, הגיע נער לעיר, לעיר הזו. הנער היה בודד וגלמוד, לא היה לו שום דבר. ועבד לו הארנק בדרך, והוא לא יכל להגיע הביתה. הוא ככה הסתובב הנער הזה ממקום למקום, עד שניגש אליו יהודי. אמר לו, אני רואה שאתה במצוקה. קח קצת כסף, תזכור עגלה, תגיע הביתה בביטחון. אומר השופט, הנער הזה נדהם, היהודי הזה לא מכיר אותו. מה הוא חייב לו? מה הוא עוזר לו? ובאותו רגע השתנה המבט שלו על היהודים. והוא הבין שהיהודים זה לא כמו שכתוב בקריקטורות. הם לא רק ממזרים שאוהבים כסף, הם גם אוהבים לתת כסף. הם אנשים ישרים ואנשים רגישים. ומאותו רגע הוא החליט שאם יום אחד הוא יוכל לעזור ליהודים, הוא יוכל לעזור ליהודי שעזר לו, הוא יעשה את זה בכל הלב. ואז השופט מסיים, הנער הזה היה אני, והיהודי הזה שנתן לי את המטבע בתחנת הרכבת, זה רב שמואל שעומד לידכם. עכשיו אומר השופט, אני שואל אתכם, האם יהודי כזה, שבא אליי באמצע הלילה ונותן לי כסף, בלי שביקשתי ממנו, בלי שהוא מכיר אותי, אדם כזה יכול לגנוב, יכול לשקר, יכול לעשות חור בחביות כדי לעבוד על שלטונות המס, אדם כזה יישבע לשקר? זה לא נראה. זאת אומרת, הסיפור הזה אומר לנו, שלפעמים דווקא בעל עסק, יכול לעשות רושם על אנשים, על אדם, על נער, גוי, שאברך כולל לעולם לא יוכל לעשות את זה. זאת אומרת, לשנות את העולם, בוודאי שאברכי כולל, וכמו שבצבא, יש את מי שכותב את הפקודות מטכ"ל, יש את האנשים שיושבים במרתפים ומכינים את הצבא ומכשירים אותו ונותנים לו את ההשראה. אבל מבחינת לשנות את העולם, לכל אחד יש את התפקיד שלו, אבל מבחינת לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, זה הכוח של זבולון. ולכן לאה אומרת, יעקב ירצה לגור איתי בבית, כי הוא יראה מה שזבולון יעשה בעולם. הוא יראה איך שזבולון יעשה כל כך הרבה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ויעשה את העולם דירה לא יתברך, ובגלל זה הוא יעביר את הבית אליי. והרבי אומר דבר נפלא. מה לאה אמרה? זבולון יעביר את דירתו, יעקב יעביר את דירתו אליי. ואיך לשון המדרש? שהקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים. איפה הקדוש ברוך הוא בוחר לגור, כביכול במרכאות כפולות ומכופלות? בתחתונים. אז גם צדיקים דומים לבוראם, גם יעקב רוצה לגור עם זבולון שהוא קרוב יותר לתחתונים, שהוא קרוב לעולם החולין, כי הוא מקדש את העולם. היות שהנושא הזה הוא נושא מחודש, לבוא ולומר שלבעלי עסק יש כזה תפקיד גדול, תפקיד שהוא עיקר הבריאה. אז נביא לזה עוד שתי ראיות. שתי ראיות ששתיהן כתובים בשיחות של הרבי, הם לא שלי. שתי ראיות ממש מהספרים שרואים את הרעיון הזה עד כמה הקדוש ברוך הוא מחבב את העבודה של זבולון. את העבודה של קידוש העולם. את העבודה של זיכוך העולם. לפעמים אם רוצים לדעת המעלה של דבר, עד כמה דבר חשוב, אפשר להסתכל על השכר שלו. עבודה שמקבלים עליה שכר גדול היא עבודה חשובה. כן, אם יש לה ביקוש, אז כנראה שהיא עבודה חשובה. עבודה שמקבלים עליה שכר קטן היא לא כל כך חשובה. אף אחד לא צריך אותה. אז בואו נראה על מה הקדוש ברוך הוא נותן שכר הכי גדול. ומזה אנחנו נלמד מה הסדר העדיפויות שלו. זה הכי טוב, נתחיל מהסוף. נלמד מהסוף. אז הרבי אומר כך. מפרשת השבוע שלנו, הכי פשוט. יעקב אבינו הוא איש שעובר הרבה גלגולים בחיים שלו. הוא בהתחלה היה אצל הבית של יצחק. אחרי זה הוא הולך לשם ועבר, לומד שם 14 שנים. ובסוף הוא מגיע ללבן. לכאורה התחנה הכי נמוכה בחיים שלו. להגיע ללבן, הארמי, חרון אף של מקום, כל הכללות, כל הדברים הגרועים. איפה יעקב אבינו זוכה להצלחה הכי גדולה בחיים? איפה הוא זוכה להכי הרבה ברכת שמיים באופן שלמעלה מדרך הטבע? חלום זה לא זכה, זה לא הצלחה גשמית, זה השראה רוחנית. אבל איפה הוא זוכה להצלחה גשמית, הצלחה פיננסית, לברכת השם, לברכת שמיים? אצל יצחק, אצל שם ועבר או אצל לבן? בוודאי שאצל לבן. אצל לבן הוא מתחתן, אצל לבן הולדים, כמעט כל ילדיו. והעיקר העיקרים, אם דיברנו על פרנסה גשמית, על פרנוסיה, יהודים אוהבים לדבר תכלס, אז בוודאי עקודים, נקודים וברודים, זה הצלחה שהיא למעלה מדרך הטבע, עד כדי כך שלבן אומר, כמו שאמרו הפועלים הגויים האלה, בטח רימית אותי, בטח גנבת אותי, זה לא יכול להיות. אי אפשר תוך כמה לילות, סליחה, להכפיל ולהרבות את הצון בצורה כל כך גדולה. זה דבר שהוא למעלה מדרך הטבע, חוכמה כזאת, והצלחה כזאת, וברכה כזאת. דווקא בבית לבן, לכאורה זה צריך לקרות אצל שם בעבר, צריך לקרות אצל יצחק, דווקא בבית לבן. אומר הרבי, למה? כי בבית לבן יעקב קידש את העולם. איך יעקב אומר? עם לבן גרתי, גרתי ותרייג מצוות שמרתי. גם כשהייתי שם, הייתי הולך לעסק, הייתי עובד באיזה קניון, לא הייתה לו חנות יודאיקה בגאולה. הוא היה עובד באיזה קניון, באיזה, שם אצל לבן, חרן, חרון אף של מקום, במקום הכי נמוך. אצל לבן שהוא עצמו אדם רמאי ושפל, ובטח כל הבית שלו התנהל ככה. ויעקב בכל זאת מתפלל בוקר ומתפלל צהריים ומתפלל ערב ושומר תרי"ג מצוות לפני מתן תורה. אומר הרבי, כשהקדוש ברוך הוא רואה הנהגה כזאת של אדם שככה מקדש את העולם, של אדם שנמצא בעולם הזה ובכל אופן תרי"ג מצוות שמרתי, הוא נותן לו ברכת שמיים בלי גבולית. יותר ממה שהוא קיבל לבית שם ועבר, יותר ממה שהוא קיבל אצל יצחק אבינו בבית, במקום המקודש הזה. כי זה הדבר שדירה בתחתונים שהוא היווה לו יתברך, הנושא הזה של לקדש ולזכך את העולם הגשמי דווקא, הנמוך דווקא. ועוד ראיה, עוד דוגמה שהיא באמת קצת שונה ומאוד מיוחדת. אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום. שחרית, מנחה וערבית. איזה תפילה, הכי לא שייך להגיד הכי חשובה, אבל בוא נאמר, הכי מסוגלת. איזו תפילה יש לה, מה? מנחה. תפילת מנחה כתוב לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שאפילו אליהו נענה בתפילת המנחה. תפילת המנחה זו תפילה שיש לה חביבות מיוחדת אצל הקדוש ברוך הוא. היא לא התפילה הראשונה בתחילת היום, ולא התפילה האחרונה בסוף היום, היא באמצע היום. לכאורה זה מין סנדוויץ' כזה, זה מין משהו כזה לא חשוב. זו התפילה הכי חשובה בעיני הקדוש ברוך הוא. למה? מוסבר, אנחנו יכולים לקרוא את זה ב... הם לא הביאו פה את הציטוט. כן, הביאו את הציטוט פה במובא 4, נקרא את זה בפנים. כי תפילת מנחה היא בדרך כלל התפילה היחידה שמתבצעת בעסק. היא לא בבית הכנסת, היא לא בישיבה, היא לא בכולל, היא לא באיזה בית חב"ד שאתה רץ אליו ב9:30 בלילה לתפוס ואורחום, לתפוס מעריב. היא תפילה שבדרך כלל עושים אותה ב14:45, לפני ארוחת צהריים, עם העובדים בעסק, מפסיקים הכל, אולי הם אפילו מפסידים 10 דקות מזכורת בגלל זה, אם זה על חשבון, על חשבון עבודה, ומתפללים אותה שם. לכאורה מהר כזה, לא עם ראש נקי, עם ראש טרוד. ודווקא בגלל זה היא התפילה הכי חשובה אצל הקדוש ברוך הוא. כי זו תפילה שנאמרת בעולם הזה. זו תפילה שמקדשת את העולם הזה, את המקום שאתה נמצא בו. לא את בית הכנסת, לא את הישיבה. זו תפילה שמקדשת מקומות נמוכים, את התחתונים. וזה חביב במיוחד בעיני הקדוש ברוך הוא. מאיפה יודעים, מאיפה הגמרא לומדת את החידוש הנפלא הזה? תפילת שחריתי של אברהם, תפילת ערביתי של יעקב אבינו, בכיר שבאבות. מאיפה הגמרא לומדת שדווקא מנחה היא הכי חשובה? אומרת הגמרא, כבר היה לעולמים. אליהו הנביא בהר הכרמל. אליהו הנביא, הרי הייתה לו, היה לו מאבק עם אחאב. אחאב העמיד אותו לניסיון עם נביאי הבעל. אליהו צעק מצד אחד שצריך לזרוק את הבעל. אחאב הלך בצד שני עם הנביאי הבעל, 450 נביאי הבעל. אז אליהו אומר, בוא נעשה משחק. בוא נעשה מבחן. נעמיד שתי מדורות. נעלה שני פרים. נביאי הבעל יעלו פר אחד. אני אעלה פר שני. ונראה איפה תרד האש. זה המבחן הכי טוב, מבחן שמיים. אין פה יד אדם. רק יד שמיים. וכך הם עשו. אספו את נביאי הבעל. ואספו את כל עם ישראל אל הר הכרמל. והעמידו שני מדורות. בצד אחד, שני מוקדים. בצד אחד, נביאי הבעל. בצד שני, אליהו עם הפר שלו. והעלו שני פרים. ואליהו יודע שהוא זקוק לברכת שמיים. תראה, הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא פה לביזנס, מכניס את הקדוש ברוך הוא למבחן. זה יכול לעבוד, זה יכול לא לעבוד. אין לו שליטה. אז מה הוא עושה? אז הוא מתפלל מנחה. הוא יודע, והיא בעלות המנחה. זה שעת ערב. הוא יודע, אומרת הגמרא, שהתפילה הזאת היא תפילה חשובה אצל הקדוש ברוך הוא. תפילת מנחה שנערכת שם בהר הכרמל, שנערכת שם בנביאי הבעל, שנערכת לכאורה במקום הנמוך ברגע השפל הזה, זו תפילה שחשובה אצל הקדוש ברוך הוא. זו תפילה שמשנה את העולם מיסודו. זו תפילה שמעלה ניצוצות קדושים מתוך העולם הזה. וזה חשוב בני הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. וזה עבד. הגמרא אומרת שאליהו נצרך שם לסדרת ניסים. כי נביאי הבעל ידעו שהאש לא תרד מלמעלה. מה פתאום שהיא תרד? אז הם העמידו מישהו שישכב מתחת המוקד וידליק אותו. אז הקדוש ברוך הוא שלח נחש שיקיש את אותו אדם, והוא לא יכל להדליק את האש. וכולם מחכים שהאש תדלק, ואחאב מתפלא, כי הוא ידע שיש סידור, שיש שם מאחורי העמדה של הרמקולים, יש מישהו שאמור להכניס קלטת, מישהו שאמור לעשות את זה. וזה לא עובד, אז הוא לא מבין איפה זה נעלם. ואז אליהו העלה את הפר שלו לעולה, והאש דלקה ובערה, וכולם צעקו שלוש פעמיים, או שלוש פעמיים, השם הוא האלוקים, ראו את הצדקה של אליהו. זה הכוח של תפילת מנחה, נקרא את זה במובאות 4-5, ממש הלשון של הרבי, עוד שזה עניינים כל כך גדולים, פשוט לראות איך שהרבי אומר את זה. לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. יתרון תפילת המנחה על התפילות השחרית וערבית, הוא בזה שהיא באמצע היום, בשעה שבני אדם עסוקים וטרודים בענייניהם ומפסיקים לתפילת המנחה. אז תראו כמה שהעולם שלנו הפוך על הפוך. אנחנו היינו אומרים, שחרית היא בבית הכנסת, היא חשובה. מנחה שאתה עושה אותו שם בין כל הפלאפליות בקניון, זה בטח הקדוש ברוך הוא לא מקשיב לה בכלל. והאמת היא הפוכה. הכל הפוך. אנחנו צריכים לדעת להסתכל על העולם הזה. כשיהודי מקדש את העולם, זה חביב אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. ובזה מובן הקשר, מובן החמש, זה הסיכום בעצם של הרעיון, בין שני העניינים שבזבולון. השם זבולון מלשון בית זבול דירת קבע. עניינו של זבולון בעל עסק, כי המשכת הקדושה בגשמיות העולם, היא בעיקר על ידי עבודתם של בעלי עסקים, שעל ידי שעוסקים בעניינים גשמיים של העולם לשם שמיים, ומקיימים בהם מצוות, עושים את העולם הזה הגשמי דירה לקדוש ברוך הוא. ופה הרבי נותן את המכה, שאם מישהו פה ירצה להגיד לחבר שלו את החידוש הזה והוא יחס, אז יכול להגיד שזה המילים של הרבי מלובביץ'. ויש לומר שזהו הטעם שאנו רואים, כי עד בו הזמן שמלאכתם נעשית ידי אחרים, כן, זה פרפרזה על הדברים של רבי שמעון בר יוחאי, לאחרי ביאת המשיח, רוב בני ישראל הם בעלי עסק ולא יושבי אוהל. מה, לכולם יש יצר הרע? 99% יש יצר הרע? לא. יש מבחן התוצאה. אם 99% הם בעלי עסק, זה אומר שככה התכנון של העולם, שזה מה שצריך להיות. ובלשון חז"ל, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. והתורה על הרוב תדבר. כן? זה המושג הרי תלמודי שהתורה מדברת על הרוב. אז אם הרוב הם בעלי עסק, זה אומר שעל זה התורה מדברת. כי להשלים מטרה זו, לעשות העולם הזה התחתון, דירה לא התברך, זה נעשה בעיקר על ידי זבולון דווקא. אז מי שלומד תורה כל היום, הוא נותן את ההשראה. הוא נותן את הכיוון. זה הכהנים הגדולים וראשי הסנהדראות שנותנים לנו את ההשראה. אבל בפועל לעשות את העולם דירה לא יתברך, זה התפקיד של בעלי העסק. זה התפקיד שנמצאים בין אנשים לא דתיים. ומדברים איתם ונותנים להם איזשהו דבר תורה בסוף שבוע, ומציעים להניח תפילין, ומציעים להתפלל מנחה, ומייסדים שיעור בעסק. זה לעשות להתבר דירה ותחתונים. זה הזכות של זבולון, ואת זה לאה ידעה שאתה יסבלן אישי. שלכן יעקב יעבור בגלל זה לגור איתי בבית. לכן הצדיק הזה יעבור לגור איתי בבית.